אנחנו בעזרת השם ממשיכים בנתיב התשובה פרק ו. נתיב התשובה פרק ו זה ביאור על י"ג מידות הרחמים. היה לנו בפרק הקודם, בפרק ה', הרב דיבר על העניין של בושה, הודאה, כן? להודות על החטא, וידוי, ובושה והודאה של עיקרי התשובה, ובעיקר על הנקודה של הוידוי. איך מודים על האמת בתשובה, בוידוי. האמת היא שבספרי חסידות הרחיבו את הרעיון של הודעה בהרבה. יש בזויזיקורון של הרב מלובלין, יש במאמרים לבין המצורים של ציון במשפט יפדה של האלטר רבה, של האדמור הזקן בליקוטי תוירו, יש לו גם עריכות בהודעה, לבאר את העניין של הודעה. הוא מעמיד את זה שם כהודעה, אהבה, ברכה, שזה כל העבודה של התפילה והכל. יש בזה הרחבת דברים, אנחנו ממשיכים הלאה, אבל יש בזה, זה היה לנו פרק הקודם. פרק ה', בושה והודעה עיקרי התשובה, מה הגדר של מעוות לא יוכל לתקון, וארבע דברים שמשנים את הגזרה, ואין מצב שיהודי לא יכול לחזור בתשובה. כל עבירה וכל מצב, היהודי יכול לחזור בתשובה. פה אנחנו הולכים בעזרת השם לבאר את י"ג מידות הרחמים. כמו שנראה, והרב יביא פה את מאמרי חז"ל בעניין הזה, הקדוש ברוך הוא מלמד את משה רבינו, שכשיש מצב של צרה, מצב של מצוקה, מצב שעם ישראל לא יודעים איך להתמודד, יש דרך של להתעטף כשליח ציבור ולהזכיר את י"ג מידות של רחמים. ידוע, תמר דבוירו, הרמק מדבר מהלך שלם שהאדם לא צריך רק לומר את י"ג מידות של רחמים, אלא להיות בי"ג מידות של רחמים. יש אחרים שחולקים על זה, ונראה בעזרת השם דעת המהר"ל בעניין, והדיוק של החולקים זה מכל, הורית לנו לומר 13. עצם זה שיש מידת כל, והרי כל אדם לא יכול להיות, אז מראה שהורית לנו לומר 13, ולא להיות ה-13. לעומת זאת הרמק בתומר דבורה מעמיד את גם את 10 הספירות שאדם צריך לנהוג בהם, וגם את מי כל כמוך נושא עוון ועובר על פשע, שזה י"ג מידות של מיכה שאדם צריך לנהוג בהם בפועל. הרב יבוא פה לבאר את י"ג מידות של רחמים, מה זה השם, השם, כל, רחום וחנון, את כל הפרטים של המידות גם כאן. בואו נראה. הפרק מתחיל עם המילים בפרק קמא דרויש השונה. ראש השונה י"ז ומבייס, אומר רבי יוחנן, גדוי לו תשובו שמקרעת גזר דינו של אדם, שנאמר, כתוב בפוסק בישעיה, השמן לב העם הזה ואוזניו הכבד ועיניו השע. זאת אומרת, תעשה שיהיה להם לב שמן שלא מקבל התעוררות, אוזניים כבדות שלא שומעות, ועיניו השע, תעשה שהעיניים שלו יהיו כמו דרך עששית שהוא לא רואה טוב, פן אולי יראה בעיניו ובאוזניו ישמע. אם הוא יראה בעיניים, ישמע באוזניים, ולבבו יבין, הלב לא ישמן אלא הלב יבין, ושב ורפא לו. אם הוא יחשוב בתשובה, הוא יתרפא. אז אתה רואה שלמרות שנגזר על עם ישראל גזר דין, ברגע שהם יראו, ישמעו, יתבוננו, יעשו תשובה. יתרפא להם, ושב ורפא לו. אם ככה, אתה רואה שגדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם. אומר לי רב פופל אביי, מי אמר שעד פסוק הזה נאמר על אחרי שנגזר הדין? אולי זה בדין מקוידם גזר דין, אולי זה לפני הגזר דין שאז ושב ורפא לו. אומר לי, ושוב ורופא לוי. שים לב שהמילה שהתורה מתייחסת זה לא שהוא לא יענש, אלא הפסוק מתייחס במילה רפואה. מה זה רפואה? מתי צריך לרפא בן אדם? לפני שהוא חולה? לא, לפני שהוא חולה לא צריך לרפא אותו. צריך לדאוג שהוא יתמיד בריאותו. מתי אתה צריך לרפא את האדם? אחרי שהוא כבר נהיה חולה. איזה דבר שצריך רפואה, ואומר זה גזר דין. זאת אומרת, נגזר כבר הדין, ובכל זאת יש רפואה. מתוך המצב הזה ושב ורפא לו. אפילו אחרי גזר דין, גדולה תשובה שמקרעת גזר דינו של אדם. מייסווי, שואלת הגמרא, השב בינתיים, כן, השב בינתיים, מה זה בינתיים? הגמור אומרת שם, מי ששב בינתיים עוד לפני הגזר דין, מוכלים לו. אז מוכלים לו על העבירות. לא שב בינתיים, אפילו הביא כל אילי נוויות שבעולם. זאת אומרת, הוא אפילו יביא את כל הקורבנות שיש, אין מוכלים לו. זאת אומרת שאחרי גזר דין כבר אין מכילה, אין דרך תיקון. אז יש לנו סתירה. פעם אחת ראינו ברייסה שאומרת שאפשר לחזור בתשובה ולתקן רק לפני הגזר דין, אבל אחרי הגזר דין כבר אין אפשרות. לעומת זאת פה רבי יוחנן מדייק מפסוק השמן לב העם הזה ושב ורפא לו, שאם אדם חוזר זה רפואה, זאת אומרת גם אחרי הגזר דין. אומר המערה, אומרת הגימורה, לא יקשיה, או ביוחיד או בציבור. יש הבדל בין יחיד לציבור. יחיד באמת מגיע למצב שאם הוא חטא וכבר נגזר הדין, כבר אי אפשר לתקן את זה. לעומת זאת, אצל ציבור יש לכוח מיוחד בתשובה שרבים חוזרים בתשובה, וזה בעצם כמו שראינו גם בפרק הקודם, מי שזוכר, ראינו שיש תשובת רבים, כי רבים הם הפשיטות ורבים קרובים יותר אל הקדוש ברוך הוא, וכל דבר שרבים עושים הוא משותף, נקרא לזה בלשון חב"ד, הוא משותף לנפש האלוקית שלהם ולא לנפש הבעמית, כי לתאווה יבקש נפרד. הנפש הבעמית של האדם מפרידה אותנו אחד מהשני. כשבני אדם מתאחדים זה תמיד רובד רוחני גבוה יותר, וכמה שהאחדות חזקה יותר הרובד הרוחני הוא גבוה יותר, ולכן כשיש תשובה של רבים, רבים ותשובה, זה קרוב יותר אל הפשיטות, זה קרוב יותר אל האלוקות. ובורחנו אבינו כולנו כאחד ברפונכו, התניה בפרק למד בייס, כן? אז הרב, המהר"ל דיבר על זה כבר מקודם כמה פעמים, ולכן כבר הסבור, הוא לא נכנס לזה לבאר את זה עכשיו, כי התשובה של רבים מגיע עד השם יתברך, ומגיע עד הדרגה הגבוהה ביותר, ולפיכך מקרעת גזר דינו. באמת בפרק ב' הוא עורך בזה יותר, ולפיכך מקרעת גזר דינו. כמה שאתה קרוב יותר לפשיטות, הגזר דין נקרא. יש לו עריכות פה למטה בהערה 5, שימו לב, נביא מנתיב התורה פרק ח'. בנתיב התורה פרק ח' יש גמורה, המלמד בן עם הארץ תורה, כמו במציא פי ימד א', אפילו הקדוש ברוך הוא גוזר גזרה, יש בידו לבטלה. ביטול הגזרה נעשה על ידי אדם שמלמד בן עם הארץ תורה. אז מסביר המהר"ל, הוא אומר כי מצד מעלת השכל הפשוט שבו, שהרי משפיע התורה אף לבן עם הארץ, שהוא רחוק מהתורה, אדם שיש לו כזאת פשיטות, יש לו כזה שכל פשוט שהוא יכול להוריד את התורה ולהסביר אותה אפילו למי שרחוק ממנה, הוא לא רק עם הארץ, הוא בן עם הארץ. זאת אומרת שכבר אבא שלו היה עם הארץ, זאת אומרת שהוא ממש רחוק, הוא כבר דור שני לריחוק, ובכל זאת מצליח ללמד אותו תורה. זאת אומרת הוא מצליח להביא את הפשיטות למקום כל כך נמוך. לכך אדם זה מבטל גזירת השם יתברך, כי הגזירה אין בפשיטות, כי שהרי מצד הגזירה כך וכך יהיה, וכל גזירה ושבועה אין בפשיטות, אין בזה פשיטות. אומר לכך מומחה שיש בו פשיטות השכל, אפשר לו לבטל הגזרה. ולכך יחיד מומחה מפר ומבטל הגזרה והנדר שנדר, שמזה תראה כי כל גזרה אין בפשיטות, וזה שהוא שכל פשוט, כאשר מלמד תורה לבין עם הארץ, מצד פשיטות השכל שבו, הוא מבטל הגזרה שאין בפשיטות, כאשר ידוע למבין. טוב, אני מעדיף לא להיכנס להגדרות שלו, לתת הסבר כללי על זה. הוא מביא דוגמה מנדרים. חכם מפר את הנדר, חכם מרפא את הנדר. בסדר? כמו בקסובס. אני בייס משווה ביניהם, בין חכם שמפר את, מתיר את הנדר לרופא שמרפא, אבל יש פה נקודה מסוימת. איך חכם מתיר את הנדר? בא בן אדם, הוא נדר שהוא יותר לא יעשה כך וכך, בא לפני החכם, החכם אומר לו, אם היית יודע שכך וכך יהיה, היית נודר? לא, אם ככה הוא מתיר את זה. מה קורה פה בעצם? אומר, הבן אדם הגביל את עצמו מתוך מחשבה קטנה רק על ציור אחד, ומתוך זה הוא קבע עובדה בשטח. הוא בא אל החכם, והחכם מרחיב לו את המבט. לא רק מה שחשבת שהולך לקרות יקרה, יש גם אפשרויות אחרות שיכולות לקרות. ואם ככה, מה שעשית הוא פשוט טעות. זאת אומרת, גזרה בכלל, באופן כללי, גזרה גם שהאדם גוזר על עצמו, וגם גזרות שקיימות בעולם, נובעות תמיד מתוך מצב של הסתכלות מאוד מאוד נקודתית. כמו נדר, גם גזרה שהאדם גוזר על עצמו, וגם בעולם כשיש נדרים וגזרות, זה תמיד הסתכלות על דרך, נקודה, תוצאה אחת. אם ככה, בוא נעצור את זה פה. הפשיטות זה ההסתכלות שנותנת כמה אפשרויות לדבר. זה דרך אגב, הפשיטות תלויה הרבה יותר בעומק של הדברים. זאת אומרת, בלפתוח כמה סוגי אירוע, כמה סוגי פרשנות. פרשנות, כמה סוגי רגשות, רגש, כמה סוגי תגובות. זה לא תמיד הולך בקו ישיר, אירוע, פרשנות, רגש, תגובה, מיד, כאילו מפה לפה, אלא יש כמה אפשרויות. הגזרה, הנדר, אומר, אם אני אהיה במצב כזה, אני ודאי אגיע לשם. לא חייב להיות. יכול להיות שתהיה פה, תגיע למקום אחר. זאת אומרת, זה הפשיטות. החכם יש לו את היכולת להעמיק בדברים, לראות את המציאות במבט עמוק יותר, וכמה שהמבט עמוק יותר הוא פשוט יותר. וכשהוא פשוט יותר יש כמה אפשרויות. וכשיש כמה אפשרויות, ממילא הוא יכול גם להתיר את הנדר. עכשיו, כשהאדם בעצם מתחבר תמיד גם במציאות של החיים, שהגזרה נגזרת כי כך נעשה, והנה התוצאה. התשובה בעצם מחברת אל הפשיטות. זאת אומרת, יש אפשרות אחרת. יש אפשרות שגם המעשה הזה שנעשה, הוא לא מנותק מהקדושה. הוא בעומק של העומק, הוא מחובר אל הקדושה. זה תשובה להשיב את האדם, ולהשיב את המעשים של האדם אל השם יתברך. ואז במבט הזה של העומק של הדברים, פתאום מסתדרים הדברים אחרת. התשובה, בפרט זו תשובה של רבים, שרבים יש להם עוד יותר את כוח הפשיטות, מקראת את גזר הדין. היא חוזרת אל הפשיטות. חוזרת אל הפשיטות, נקרא גזר הדין ממילא. עוד פעם, הבעל התניא במאמר שהזכרתי מקודם, בציון במשפט טיפודה, מדבר על זה שאנחנו בדרך כלל מפרשים כגלות וחטא. כאילו, חטא, עונש, גלות. זאת אומרת, הם לא דבר אחד, הם שתי דברים, רק זה עשיתי חטא, והתוצאה זה עונש, גלות. הבעל התניא מסביר שבעצם זה דבר אחד. החטא הוא הגלות. זה לא סיבה ותוצאה, זה פשוט דבר אחד. אתה שם, אז אתה שם. המהר"ל הולך משהו דומה לזה, אומר, הגזר דין הוא הריחוק מהקדוש ברוך הוא, שאתה נמצא בעולם של סיבות ותוצאות מאוד מאוד מצומצמות, מתוך הסתכלות מצומצמת נקודתית, ואז ממילא יש גזרות, כי הגזרה מגיעה מתוך ההסתכלות הנקודתית. אבל ברגע שאני חוזר על הפשיטות ומחזיר את הדברים על הפשיטות, גם הגזר דין ממילא מתבטל. כי הגזר דין קיים בעולם הנקודתי, כמו נדר, שקיים מתוך מחשבה שהנה זה, זה, זה התוצאה. ברגע שהדברים חוזרים אל השורש, חוזרים אל הבסיס, חוזרים אל העומק של הדברים, שבהם הכל מתאחד, ממילא גם הגזר דין נקרא, הוא כבר לא קיים. טוב, יש עוד מה להאריך בזה, דיברנו על זה בעבר, ונראה אולי בעתיד. ולאל יתבהר, כן, הרב כבר הזכיר בחלק ב', כי אפילו דוחה לא תעשה שבתורה, כל שכן וכל שכן שדוחה הוא מבטל את הגזרה. אז כמו שהוא הסביר שם, זה אפילו מעבר ללא יססה, אז ודאי שזה מגיע למעבר לגזרה, וזה מגיע לפשיטות שבה אנחנו רואים את ההנהגה המלאה שהקדוש ברוך הוא מנהיג את העולם. זה לא משהו חיצוני, אלא משהו שהקדוש ברוך הוא פה. ויעבור השם על פניו ויקרא, אומר רבי יוחנן, ממשיך תן לבאר את הגמור בראש השונה, ילמור למיקרוקוס ומי אפשר ליום, אם לא היה כתוב בפסוק, לא היינו יכולים להגיד את זה, אבל זה מה שכתוב. ויעבור השם על פניו ויקרא, הקדוש ברוך הוא כביכול בעצמו הגיע וקרא את הקריאה הזאת ולימד, למה הקדוש ברוך הוא אומר השם השם? מלמד שניתתן את הקדוש ברוך הוא כשליח ציבור. והראה לו למשה סדר תפילה. אמר לי, כל זמן שישראל חוטאים לפניי, יעשו כסדר הזה, ואני אמחול להם אבונותיהם. יעשו ככה. זאת אומרת, יתתפו, ישליח ציבור, ויבואו ויגידו את המילים הבאות. השם השם, כאל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ומס. לא יצר חסד לא אלופים, לא יצר עבוין ופשע וחטאו, ונקי. לא ינקה, כן? פקד אבוי נבויס וכו'. צריך לדעת מה הם ה-13 ואיך לא. יש כמה שיטות בראשונים, ויש גם את שיטת המהר"ל, ואת זה אנחנו בעזרת השם נלמד. אז הדבר הראשון זה, השם, השם. השם, השם. אומרת הגמרא בראש השונה, מה זה השם, השם? אני הוא קודם שיחת האדם, אני הוא לאחר שיחת האדם ויעשה תשובה. השם זה מידת רחמים, ואת זה אנחנו יודעים מרש"י הראשון על התורה, נכון? לא רש"י הראשון על התורה, רש"י על הפסוק הראשון בתורה, אבל זה רש"י האחרון על הפסוק הזה. רש"י אומר שם, ביום עשות השם אלוקים ארץ השמיים, העולם נברא במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, שיתף מידת הרחמים במידת הדין, וזה שם הווי יש ומידת הרחמים. יצא לנו כמה פעמים לדבר על זה בדרושי הקיווי לרמחל, הערכנו בזה. המהלך שאני מוצא הכי קל להבנה זה המהלך של המשך חוכמו. שבעצם מסביר אלוקים, זה תמיד מלשון דיין, שופט, הנה סמתיך אלוקים לפרעו, לא, אלוהים לא תקלל, ועד האלוהים יבוא דבר שניהם. נכון? אלוהים זה תמיד דיין, שופט, רודה ומקל, כמו כלשון רש"י. זה אלוקים. מה זה הוויה? מה זה הוויה? שם הוויה. אסור לנו להגיד אותו, אבל כשאתה חושב עליו בראש, הוא בעצם המהווה של העולם, כן? המהווה של העולם בתמידות. כשהקדוש ברוך הוא היווה את העולם, יצר אותו ובעצם גם מחדש אותו בטובו בכל יום תמיד, מעשה וראשית, ומקיים את העולם, לאויסי, בלשון הווה, הורים גדולים, כי לעולם חסדו. כל הזמן הוא מקיים את העולם. זה כי מישהו עשה משהו טוב אז הוא מקבל שכר, זה כי מישהו התנהג מאוד בסדר ולכן הם מקבלים פרס. ממש לא. בחסד וברחמים גמורים, בלי שום סיבה בעולם, הקדוש ברוך הוא מקיים את העולם. זה הוויה, מידה של רחמים. אלוהים זה דין. הגויים כותב בסוף משלי, גויים יכולים להכיר בשם אלוקים, אבל הם לא יכולים להכיר בשם הוויה. זאת אומרת, אתה שומע, דרך אגב, רואים את זה במציאות, שגויים היום מדברים על אלוקים, הם מדברים מאוד חזק על אלוקים של אם אתה מתנהג בסדר, הוא ייתן לך שכר, אם אתה מתנהג לא יפה, תקבל עונש. תחטוף. על זה מאוד מאוד קיים בתפיסה של כשהם מדברים על אלוקים, על זה הם מדברים. את האלוקים של הוויה, הוויה שמהווה את העולם ונותן בלי סיבה, בלי תגמול, לא כשכר, כי לא קשור לכלום, אלא כי הוא מהווה את הכל. הוויה, את התפיסה של הוויה, זה אין בעולם. עם ישראל צריכים לעבוד על זה, כן? להתחבר לתפיסה של הוויה, שהוויה אלוהיכנו הוא הוויה אחד, ויש אחדס הוויה, ויש מציאות שביום ההוא יהיה הוויה אחד ושמו אחד, והתוהו מיטיב גם על הדברים הרעים. זה בעצם עבודה גדולה שיש לנו להתחבר לנקודה, כבוי כביסי הוויה, לישוע שחו כביסי הוויה, פירוש הכיווי כולו, היה פה חמש שיעורים על זה, חמש או שש, לא זוכר כבר, על כל העניין הזה של זה הוידה של כיווי, לקוות אל השם מעבר ולא קשור לכלום. זה הוויה, מיד עשור רחמים. הוויה מיד עשור רחמים. אני מרחם, אמר הקדוש ברוך הוא, קודם שיחטא האדם, ואני מרחם אחר שיחטא, אם ישוב. הוויה זה אני הוא קודם שיחטא אדם, אני הוא לאחר שיחטא אדם ויעשה תשובה, וכך רש"י מסביר, מידת רחמים בשתי המצבים האלה. ממשיך הפסוק ואומר, כל רחום וחנון ערך אפיים ורב חסד באמת, מסבירה הגימורה, אומר רב יהודה, בריס קרוסו ליוד ג' מידויס שאינם חויז רויס ריקם. ברית קרוטה. הקדוש ברוך הוא נשבע והוא קראת ברית עם בני ישראל, הוא קראת איתנו ברית, זה כמו ברית בין מדינות, כאילו, ברית, סיכום, כן? קרות ל-13 מידויס הללו, ל-13 המידות האלה של הקדוש ברוך הוא, השם השם, כן, רחום וחנון וכו'. שאם יזכירו, שאינם חויז רויס ריקם, אומר רש"י, שאם יזכירו ישראל בתפילה תעניסם, אינם חויז רויס ריקם. זה עובד, זה ודאי עובד, שנאמר, ועל זה נאמר בפסוקים שם, כן, שלוש פסוקים אחרי זה, הנה יונויכי קוי רייס בריס. הקדוש ברוך הוא קורא דברית על מה? שאם יזכירו את הדברים האלה, זה יעבוד. אילפה רומה, אילפה שאל שאלה, אילפה שאל שאלה, כסיב, ורב חסד, מה הכוונה רב חסד? הרבה חסד, אם זה מגיע, זה אפילו לא חסד, זה דין. חסד זה כשלא מגיע, ומה זה רב חסד? הרבה מעבר למה שמגיע. זה הקדוש ברוך הוא נכנס לפנים מהשורה, נותן לבן אדם הרבה יותר מה שמגיע לו. הוא כסיב ואמס. מה זה אמס? מגיע לך, תקבל. לא מגיע לך, לא תקבל. זה אמת. אז רגע, אז רב חסד הוא באמס? אומרת הגימורה, בתחילו אמס, ולבסוף רב חסד. רש"י אומר, כשרואה שאין העולם מתקיים בדין, אז הוא נוהג במידת רב חסד. רב לוזר רוימר, כסיב ולכו השם חסד, כי אתו תשלם לאיש כמעשהו. אז הוא שואל מתחילת הפסוק בסוף הפסוק, כי לך השם חסד, אז אתה נותן מה שלא מגיע לבן אדם. הוא כסיב, כי אתו תשלם לאיש כמעשהו, אתה תשלם לו כמו שהוא עשה. רגע, אז אתה משלם לו כמו שהוא עשה, זה לא חסד. רגע, הוא בתחילו אומר את הגימורה, כי אתו תשלם לאיש כמעשהו, ולבסוף ולכו השם חסד. פסוק שלישי, רבונה רומה, כסיב צדיק השם בכל דרוחוב, וכסיב וחוסיד בכל מעזוב. צדיק השם בכל דרוחוב, זה צודק, צדיק זה צודק. מגיע לך, תקבל, לא תקבל, וחסיד בכל מעזוב, זה מה שלא מגיע לך. בתחילות צדיק, ולבסוף חוסיד, צדיק זה משפט אמת, ולבסוף חסיד נכנס לפני משורת הדין. אז אומרת לך התורה, אומר לך שלושת המקרים האלה, שלושת אילפה, רב לוזור ורבונה, שלוש פסוקים שמבואר שהקדוש ברוך הוא נוהג גם במידת הדין, ואם הוא רואה שזה לא הולך, אז במידת הרחמים. מעניין שבכל שלושת הפסוקים הסדר הוא הפוך. הסדר הוא הפוך. זאת אומרת, איך הולך באמת הסדר? אמרנו, קודם אמת, ואם זה לא הולך, אז רב חסד. קודם, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו, אם זה לא הולך, הוא לכו השם חסד. קודם, צדיק, חוסית בכל מעשהו, סליחה, צדיק השם בכל דרחוב, ואם זה לא הולך, וחוסית בכל מעשהו. עכשיו, הפסוק האחרון זה באמת צדיק השם בכל דרחוב, וחוסית בכל מעשהו. הסדר שזה קורה, זה הסדר שכתוב בפסוק. אבל שתי המקרים הקודמים, המקרה של אילפה והמקרה של רב לוזור, ורב חסד ואמס, אני צריך להיות אמס ורב חסד. כי אם רק לא לך אמס, אז נהיה רב חסד. אותו דבר, ולך השם חסד, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. היה צריך להיות סדר הפוך. אתה תשלם לאיש כמעשהו, ולך השם חסד. המקרה השלישי זה צדיק השם בכל דרכו ובכל זה כן לפי הסדר. אבל שתי המקרים הראשונים זה מעניין. מעניין. שמתי לב לזה כשלמדתי את זה, אין לי ביאור על זה, זה ברור שיש פה איזו סיבה על הדבר הזה. למה באמת בסדר הפסוק זה הולך הפוך? אבל אני לא יודע. אני לא יודע. כי בסדר הבריאה של העולם, גם אנחנו רואים רעיון דומה. נכון? מתחיל לו רצה לברוא את העולם במידת הדין, ראה שאין העולם מתקיים, אז הוא ברא את העולם במידת הרחמים. אבל שם באמת מתחיל בראשי סבורו, אלוהיקים, עשר שמיים עשר אורץ, ורק אחר כך ביועים הסויס, השם אלוהיקים ארץ השמיים. אז זה בהתחלה באמת הלך במידת הדין, ורק אחר כך במידת הרחמים, כמו צדיק השם בכל דרכיו, ורק אחר כך וחסיד בכל מעשיו. אבל מעניין למה ברחב חסד ואמס, ולכו השם חסד כי אתו תשלם לאיש כמעשהו, כתוב החסד עוד לפני האמת. כתוב המידת לפני משורת הדין עוד לפני שורת הדין. שבאמת הסדר הוא הפוך, כמו שהם מלמדים אותנו, שקודם שורת הדין, ואם רואה שאין העולם מתקיים בדין, כלשון רשי, אז הוא נכנס לפני מן השורה. מה זה? נכון, בפרט שבפסוק זה נשמע כמו טעם, כמו שאתה אומר, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. או, כי אתה תשלם לאיש כמעשהו. אתה רואה שזה לא הולך, אז לכו השם חסד. אז אני לא יודע, אז אתה שואל טוב. האמת היא שיש הרבה פירושים, עוד פעם, במפורשים שמסבירים את זה כן, בכל מיני צורות, אבל צריך להבין את הגימורה. הגימורה לא הולכת לפי המהלכים של המפורשים פה בעניין הזה. ונשמע שזה הולך בדווקא טוב. בואו נשאיר את זה בינתיים כשאלה ונמשיך הלאה. פירוש, מה הרב בא המהר"ל להסביר מתחילת מאמר חז"ל הזה? ויעבור השם על פונוב ויקרו, אומר רבי יוחנן, יש פה איזה משהו שילמו למקרו כוסו ואי אפשר לאומרו, הקדוש ברוך הוא מלמד את עם ישראל איך להתפלל. אומר המהר"ל, מאיפה זה מדויק? מאיפה הגמרא הבינה, מאיפה רבי יוחנן הבין בפסוק הזה, שהקדוש ברוך הוא בא ללמד פה סדר תפילה? פירוש, עוד יחסיב ויעבור. מה שכתוב בפסוק, ויעבור השם על פונו ויקרו. על כוחוך בא ללמד איך יתפלל. שאם בא ללמד אותו מה שיתפלל בלבד, הוולי ללמדו, הוא היה צריך ללמד אותו, כך וכך תקרא, כמו שלימדו את כל התורה כולה, ולא היה צריך לומר, ויעבור השם על פניו ויקרא. זאת אומרת, יש פה שתי דברים. יש פה מה להתפלל, ויש פה איך להתפלל. אם זה היה רק מה להתפלל, אז היה יכול להיות, ויאמר השם אל מוישה, השם השם כברכו וחמון, ואז יודע שככה מתפללים, זה מה שאומרים. אבל יש פה ויעבור השם על פניו, הקדוש ברוך הוא מתגלה אליו ועובר על פניו. למה? זה בא להראות לו איך יהיה נוהג בתפילתו. בחידוש הגדול של ראש השנה הוא מוסיף עוד כמה מילים, אלא מלמד שהראה לו גם כן איך סדר תפילה ואיך יתפלל. ולפי כך, לא ידי במה שילמד אליו התפילה, לא רק את הלושן של התפילה, את המילים של התפילה, אלא שהראה לו סדר תפילה. כי מפני שאמר משה, כן? כי מפני שאמר משה, אראיני נועס כבודך. למה באמת, יותר משאר כל התורה, הקדוש ברוך הוא כאן מראה לו משהו? בגלל שמוישה רבינו הרי ביקש, אראיני, זה הפרק הקודם, שם בפסוקים, בפרשת כי סיסו, אראיני נועס כבודך. ומאחר שביקש משה רבינו עליו השלום לראות, אי אפשר להראות לו רק במעשה. כן? האפשרות היחידה להראות לו זה במעשים. כשהיה מראה לו, שהיה מראה לו, שהוא יראה לו במעשים, והראה לו, כי כאשר עושים כסדר הזה, יפתחו להם, מידת טובו. ומוישה רצה לעמוד על מידותיו הטובות של השם יזבורך, ואומר לו הקדוש ברוך הוא שהוא יראה לו את טובו במה שאפשר לדעת, אם יעשו לפני ישראל כסדר הזה אני מוכל להם, זה מידת טובי. והוא מראה לו איך מידת טובו יתברך, מרחם ומחנן עליהם כאשר עושים לפני כסדר הזה. זה לא שם בחידושי הגודס לראש השונה שהוא מביא פה למטה בהרה 16. ומאחר שמקש מוישה רבינו עליו השלום הראייה, לא היה אפשר לו רק במעשה, שהיה מראה לו כאשר עושים כסדר הזה יפתחו להם מידת טובו. וממילא מאחר שהראה לו סדר התפילה איך יתפלל, אם כן בוודאי לגמרי הראה לו איך יתעטף שליח ציבור אם יעשה כסדר הזה, בסדר הזה בכלל לא הכל. מוישה רבינו עליו השלום היה חפץ לדעת ולראות איך מידת טובו נוהג בעולם, ולפיכך הראה לו על ידי ראייה, והכל נרמז בלשון ויקרו הכסוב, ויקרו, ויעביר השם על פונוב, ויקרו. נסעתף כשליח ציבור. נסעתף כשליח ציבור. יש איתוף בעניין הזה, תפילו לעוניקי יעטויף, והרב בבאר הגוילו, בבאר הרביעי, מסביר שהאיתוף הוא בעצם אין פניות, אין כנפיים, לא לימין ולא לשמאל, אלא האדם מכונס בתוך עצמו. דיברנו על זה בשיעורים על ציציס, על העניין של איתוף, שמאקסה והקבולה ואחרים, על העניין שהאדם מעוטף. כן, גם פה דרך אגב מדובר על איתוף בציצית. כן, בלשון המדרש זה להתעטף הקדוש ברוך הוא כשטיח ציבור בטלית מצויצת. ולכן יש כל מיני רמזים שהציציס מזכירה לנו את היו"ד במידות של רחמים. יש רמז לזה בציצית, בגלל שהצורה הזאת הייתה בטלית מצויצת, לכן אנחנו לוקחים איתנו את הציצית לזיכרון איפה ומתי שאנחנו הולכים, ובכל מצב, אפילו מצבים שרחמנא ליצלן, הנה, יש לנו פה ציצית שמזכירה לנו שתמיד יש את הטלית מצויצת שבה הקדוש ברוך הוא מתעטף ומראה למוישה רבינו שהדברים עובדים. אם רק תקרא ותזכור את חסדי השם ותזכור את הכל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, אז הכל מסתדר. וזה בעצם הרמז שיש פה בציצית. אבל לכן הוא מעוטף בציצית, פילו לאוניקיית, אין לו נטיות אחרות, אין לו דברים אחרים. הוא צריך מאוד את הדבר הזה, הוא לא חושב על 10 דברים, ולפני השם יש פה יחסיכוי, וכשאדם מכוון ומגיע בתפילה בלי לפנות לשום דבר, רק דבוק אליו יתברך, קורי בשם לכל קוירוב, לכל אשר יקראו ואמס, וזה מה שהרב מסביר בדר הגולה וברביעי, דף הינדה לדמות בייס, שהוא מסביר את העניין הזה שיש פה דווקא בנקודה הזאת, שמראים למוישה רבינו את סוד העיתוף. תעמוד ותכוון לדבר הזה, ואתה תראה את הישועה ואתה תראה את הדבר. זה נסעתף כשליח ציבור, זה כמו שהרב מסביר בבאר הגולה. טוב, או ציינו גם, כן, זה לא כתוב פה במערל, ש... ציציס. יש בו גם אחרים שמסבירים את העניין, כי העניין הוא הציציס, וזה החסדים והגדולים שמרומזים דווקא בציציס, והם מתגלים בעניין הזה של ויעבר השם על פונו ויקרו. טוב, ואז מגיע השם השם. אז רגע, מה היה לנו פה במערל בינתיים? ביאור על מיימר חזל של ויעבר השם על פונו ויקרו. דבר ראשון, איפה הרמז? שיש גם צורה לעשות את זה, ולכן הקדוש ברוך הוא מראה לו איך עושים את התפילה הזאת. זה לא רק לומר את השמות הקדושים האלה, לא רק לומר את י"ג למידות של רחמים, אלא גם להיות מעוטף, שזה כמו שהרב מסביר במאיר הגוילו, להיות דבקות במידות של הקדוש ברוך הוא. המהר"ל במאיר הגוילו אומר מפורש שזה צריך דבקות במידותיו. הקדוש ברוך הוא מראה למוישה רבינו שיהיה לו דבקות במידותיו, וכאשר יהיה לאדם דבקות במידותיו, אז יתדבק בו יסבורך מה שאפשר, וראית את אחורה לפני לא יראו. אבל צריך שהאדם יהיה נמצא אל השם יזבורך, ואם האדם מעיין בתפילתו ואינו פונה מן השם יזבורך, השם יזבורך נמצא אליו גם כן לגמרי, וזה נתעטף כשליח ציבור. אם תהיו במצב שרק חושב על חסדי השם, אז באמת יגיע הישועה כמו שצריך, וזה מתגלה להם שיפתח מידת טובו. השם, השם, אמרה הגימורה, אני הוא השם קודם שיחטא מידת רחמים, ואני השם לאחר שיחטא. שואל הראש, ומביא את זה אמר על אני הוא קודם שיחטא ואני הוא לאחר שיחטא. אומר הראש, איקשו הראש זיכרינו לברוכם, ואלוי קודם שיחטא אין צריך למידת הרחמים שלא חטא עדיין. למה צריך רחמים קודם שיחטא? אה? מה אתה אומר? שאלה טובה. מה השם השם קודם שיחטא? מה השם קודם שיחטא? תשמעו מה המהר"ל אומר. דבר ראשון, הוא מביא את התירוץ של הראש, ותירץ הראש שחשב להיות חוטא, אלא שלא חטא. זאת אומרת, מדובר פה לא בבן אדם שלא חטא, לא חטא בפועל. הוא רצה לחטוא, ויש מידת רחמים שהקדוש ברוך הוא לא מצרף אותה למעשה, אלא שלא חטא, ובחטא וידזור העירה, שהקדוש ברוך הוא מצרף אותה למעשה, אז הוא בעצם אומר יותר מזה, מדובר אפילו בחטא וידזור, שהקדוש ברוך הוא מצרף למעשה, ואפילו אוכל קודם שיהיה חטא, מנהיג אמו במידת הרחמים, ורק לאחר שיהיה חטא מצרפו למעשה. בעיקרון עצם המחשבה כבר אמורה להיות חטא, אבל הקדוש ברוך הוא מחכה לבן אדם ולא מעניש אותו מיד קודם שיהיה חטא, עד שלאחר שיהיה חטא מצרפו למעשה. עד כאן דברי ראש. בוא נראה שנייה את הלושן הראש בפנים. הוא מביא את זה פה למטה בהערה 20. קודם שיהיה חטא בעביד הזורה, ואף על פי שכבר חושב לאויבדו ומחשב את עביד הזורה, הקדוש ברוך הוא מצרפו למעשה כדכסיב למען תפויס וסבייס ישראל בליבו, ואפילו אוכל מתנהג עמו במידת הרחמים קודם שיחטא, וכשיחטא מצרף המחשבה עם המעשה. אומר המהר"ל בחידוש הגודס שהוא לא כל כך מרוצה מדברי הראש. אומר, משמע מדבריו של הראש, כי קודם שיחטא בעביד הזורה, אין כאן עונש כלל, רק מידת הרחמים. וזה אינוי. דבחולים בסויף ויקוף מבייס עומד א' ובקידוש של המתס עומד בייס, שואל את הגימורי על אותו אחד שנפל מראש הגג שהוא הולך לעשות מצוות שילוח הקן, ודיל ממהרר בעבוד אזורי אבי, אתה רואה בגימורי שנענשים על עבוד אזורי רק על מחשבה בלבד, נכון? ככה הגמור אומרת. אז למה הראש בעצם אומר שלא נענשים על החטא עבוד אזורי במחשבה? בגלל מידע סרחם, שזה הוויה הראשון, השם השם, שלא נענשים. כך שואל המהר"ל, משמע דאירור בלבד, אף אגב דלא יוסר מייסה, מיד הקדוש ברוך הוא מצרפו למייסה. ולכן אומר הרב המהר"ל, ויש לפרש, אני מצטט עכשיו עוד פעם מהערה 21 מחידוש הגודס לראש השונה, דהוכה פירושי, שלא חטא רק באירור עבוד אזורי בלבד. ואז הקדוש ברוך הוא מוכן לו על ידי שהוא התברך נוהג עם עבודת הרחמים. ואם חטא שער חטאים וחטא באירור עבוד אזורי, צריך תשובה. אז אולי הוא אומר מצטרף אירור עבוד אזורי עם חטאים אחרים. הוא אומר אבל קשה, וכיוון שהקדוש ברוך הוא מצרף מחשבת עבוד אזורי למייסה, מה ישנו חטא זה משער חטאים? אם אתה מחשב את זה למייסה, אז למה יש על זה מידה סרח מיוחדת? שער העבירות, זה נמחל אוטומטי? לא, מה זה השם השני מידה סרחמים? לאחר שיחטא אדם וישוב בתשובה. אז למה פה, שזה רק במחשבה, אם זה נצטרף למייסה, אז למה שלא חטא גמור? כך שואל המהר"ל, גם אם ננסה לתרץ את דברי הראש כמו שהוא מנסה, אולי זה צירוף של חטאים שונים עם המחשבה הזאת. למעשה הוא נשאר קשה. לכן בא רבינו המהר"ל ומסביר הסבר אחר, ופה אני חוזר לנסיב התשוב בפרק ו', כן? אבל הדברים פשוטים הם. ובאמת, אחרי שתשמעו את זה, אתם גם תסכימו שזה פשוטים. אבל הדברים פשוטים הם. כי אלו י"ג מידות, הם לא מדברים רק על חוטאים. הם דרכי השם במציאות. זה גם מי שלא חוטא צריך מידת רחמים. איך אתה נושם בכלל? אם לא מידת רחמים. יש לך איזה סיבה שאתה קיים? כאילו יש לך איזה שטר תביעה לקדוש ברוך הוא, תשלח לו הוצאה לפועל? מה הסיפור? מישהו חייב לך משהו? עצם זה שאדם חי, נושם, קיים בעולם, זה לא מידת רחמים, אומר המהר"ל. כאילו אתה צריך להגיע רק אחרי שיחטא. עכשיו הגענו לרחמים. כאילו, זה שאתה מקבל פה אוכל בבית, זה כאילו מגיע לך. ואחרי ששרפת את הבית ועדיין נותן לך אוכל, זה רחמים. כאילו עד היום מישהו היה חייב לך פה משהו, כאילו. מה הסיפור? אומר המהר"ל, הדברים פשוטים הם. כי אלו י"ג מידות הם דרכי השם במציאות, לאו דווקא אחרי חטא. ומידת טובו, מה שעושה טוב לאדם. תמיד, בלי קשר לחטא. והאדם שלא חטא, גם כן צריך למידת טובו. כי אין לה בריאות על בוראה מתברך. אין להם שום טיינה, אין שום תביעה. אתה לא יכול להגיע ולבקר, תן לי כי אתה חייב לי. אף אחד לא חייב לך כלום, רק חסד ורחמים. ואין כאן חוב, אין כאן חוב. יש לא של דבור עם רבי שמובן פה למטה, אין לבריאה כלום אצל בוראו. מישהו חייב לך משהו, מישהו צריך לתת לך משהו. אין לשום בריאה לקדוש ברוך הוא כלום, כי מתוך חסדו אברהם. קיצור, מביא פה לכמה וכמה לשנות שהמהר"ל חוזר על הרעיון הזה. בגבורס, אין לבריאה שום דבר מצד הדין. כי אף אם האדם, בדרך חיים הרב כותב בפרק ה' סוף משנה א', אף אם האדם עובד בוראו, אין מצד החיוב שישלם לו השם יתברך. גם אם תעשה את כל המצוות, אף אחד לא חייב לך כלום. רק הוא מחס דה עמוקוין. כי אין לבריאה על בוראו כלום מצד החיוב שישלם לו השם יתברך. רק הוא מחס דה עמוקוין. נור, ולכן אומר המהר"ל, השם הראשון? קודם שיחתו? ברור שזה מידת רחמים. איך אתה קיים בכלל בעולם אם לא מידת רחמים? אין כאן חוב, אין לבריאות על בורא מתברך, רק חסד ורחמים, ואין כאן חוב. לכך כאמר שהוא נוהג עם האדם במידת הרחמים קודם שיחטא, ואחר שיחטא ועשה תשובה, גם כן נוהג עם האדם במידת הרחמים. אני חייב להגיד, אולי זה דבר שלא קשור כל כך ללימוד של המהר"ל, אבל זו תחושה פנימית. הדברים האלה מקטינים או מגדינים? התחושה שלי הם מאוד מאוד מגדינים. אף אחד לא חייב לך כלום, ואני בכל זאת קיים. זאת אומרת שיש פה מישהו שאוהב אותי. והוא אוהב אותי כל כך שהוא ברא אותי, יצר אותי, ונותן לי ומספק לי. אז גם אם אני אחטא, הוא עדיין יכול לאהוב אותי. ברגע שאנחנו חיים במערכת מאוד מסודרת, מגיע לך, לא מגיע לך, קיבלת כי מגיע לך, וכל הסיפור הזה, ברגע שאתה פספסת, אז אתה לא קיים. אתה תחטוף עכשיו. לעומת זאת, אם אני יודע שאף פעם לא הגיע לי כלום, אף פעם לא הגיע לי כלום, כל מה שאני חי קיים בעולם זה רק בחסד ורחמים גמורים של הקדוש ברוך הוא, כי אין לבריאה על בוראות דבר, אין לי שום תביעה, אז מאוד משנה אם מגיע לי או לא מגיע לי, או אם עשיתי משהו נגד. יש פה ממילא חסד ורחמים, והחסד ורחמים האלה לא מוגבלים. אז אני רואה את זה כמאוד מאוד מרגיע. אני מרגיש שהדברים האלה, למרות שכביכול אפשר אולי להסתכל על המבט של שמקטין אותך והופך אותך, מי אתה בכלל, מה אתה בכלל, מי חייב לך משהו בכלל, מקטין כאילו את הבן אדם, ההפך, זה נותן לך מקום שבו אתה מבין שאני לא כלום, אני הכל, אני חלק מהכל, אני חלק מהקדוש ברוך הוא, אני חלק, אני קיים פה כי יש חסד ורחמים גמורים. וחסד ורחמים גמורים זה אומר שלא משנה איפה אני נמצא, מה אני נמצא, באיזה מצב אני נמצא, אני קשור, אני קשור לחסד ורחמים הגמורים האלה. ולכן אין שום דבר שנמנע, אין שום דבר ש... וואי, זה קשה מדי. להביא שידוך בגיל כזה, זה כבר לא אפשרי. ילדים אחרי כל כך הרבה שנים, זה כבר נס גלוי. אתה נושם? מה כבר ההבדל? מה כבר ההבדל? עשיתי אבל כל כך הרבה... מה ההבדל? פעם קיבלת משהו כי הגיע לך? אף פעם לא הגיע לך כלום. אם תעשה את כל התורה והמצוות שבעולם, גם לא מגיע לך כלום. אז מה כבר ההבדל? זה בעצם העומק של תשובה, להגיע למסקנה הפנימית הזאת, כמה הקדוש ברוך הוא רב חסד ואמס, והשם השם, קודם שייכתו, אחר שייכתו, הכל מידס רחמי. זה עצמו המהלך של תשובה, כמו שהתבאר בפרק הראשון. ואחר שיחטא ועשה תשובה, ממשיך המהר"ל ואומר, גם כן נוהג עם האדם במידת הרחמים. ומי שלא חטא, גם כן הוא בכלל הזה, שהוא צריך למידס טובוי. גם מי שלא חטא צריך למידס טובוי, אלא שהוא ראשון קודם לכל מידס טובוי. זאת אומרת, אין לך טענה, אבל בכל זאת, החסד מגיע יותר בקלות, יותר בנקל, יותר ראשון למי שלא חטא בכלל. אז יש איזה מעלה בזה, כן, אבל... טוב, אני השם קודם שיחתו, ממשיך הרב ואומר, מה, הוא אומר, איך בעצם השם השם, כאילו פעמיים שם השם, זה קודם שיחתה ואחרי שיחתה ויעשה תשובה. איך זה כתוב במילים? בוא נתמקד. אומר לך המהר"ל, יירו אלי פירושוי, כי הרשע ששב בתשובה, והרי הוא צדיק, הוא בצדקתו שווה למי שלא חטא. הוא בעצם מתכוון להגיד, איך אותו שם יכול להראות לך על שתי דברים כל כך שונים? אומר, זה בדיוק הרעיון. משתמשים באותו שם, שם השם, לגלות לך שאין הבדל בין מי שחטא למי שלא חטא, ברגע של מי שחטא עשה תשובה. ולכן התורה משתמשת במידת רחמים הזאת, באותו שם לאדם שלא חטא בכלל, לצדיק גמור, ואותו שם לבעל התשובה שחטא וחזר בתשובה. שתיהם מידת רחמים שווה. כי אין הבדל ביניהם. למרות שבעצם זה שתי מצבים, אז אמור להיות שתי שמות שונים, אבל לא. התורה משתמשת באותו דבר בשביל לגלות לך את ההשוואה ביניהם. הוא מביא פה למטה בהערה 26, שבחידוש הגודס לראש השונה, הרב מרחיב קצת יותר את העניין, וכותב ככה, ירוע לי פירוש כך, כי הוא יתברך נקרא בשמו המיוחד שם הוויה, מבלי שיובט אל המעשה, רק הוויה. ולפיכך הרשע ששב בתשובה, והרי אתה הוא צדיק, הרי בצדקתו הוא שווה למי שלא חטא. וזה השם, הוא שמורה על הוויה פשוטה, שכך הוא מבלי בחינת מעשה. זאת אומרת, יש מצב שמעשים מתגלים בעולם, יש מצב שההוויה מתגלת בעולם. ההוויה היא תמיד, כמו שבלשון הרמב״ם בתחילת בראשית, זה כאילו כוח היולי, כאילו שיוצר, וממנו נוצרים הכל לפי... אפשר להבין את זה די בפשטות, דיברנו על זה גם כמדרושי הקיבוי, שכבויס כביסי הוויה, יש הנהגות בעולם. הנהגות שהקדוש ברוך הוא מנהיג בעולם, כל, אלוקים, צבקות, כל מיני הנהגות, נכון? שקאי, יש כל מיני הנהגות. עכשיו, כל הנהגה והנהגה היא בעצם שמות. מה זה שמות? אנחנו לא קוראים לקדוש ברוך הוא בשם העצם, שם שלו, אבל זה כמו שיש בן אדם שהוא אח, והוא אחיין, והוא נכד, והוא בן, והוא דוד, והוא סבא, והוא אבא, והוא בעל, והוא גיס, נכון? עכשיו, מה זה כל השמות האלה? אז מה הוא? כמה אנשים אתה מדבר? לא, אנחנו אדם אחד, אבל ביחס לדברים שונים, ביחס לאבא שלו הוא בן, ביחס לנכד שלו הוא סבא, נכון? אותו דבר הקדוש ברוך הוא, אנחנו מדברים על ההתייחסויות שלנו אליו. לפעמים יתגלה לנו אלוקים, דיין, שופט, מושל בעולם, תקיף ובעל הכוחות ובעל הכוחות כולם, מילת העילות וסיבת הסיבות. לפעמים מתגלה כל, חסד, רחמים. לפעמים מתגלה צבקות, הוא ברא המון המון דברים בעולם שכל אחד מגלה את הכבוד שלו. לפעמים שדאי, שדאי באלוקותו לכל בריאה, יש שלוש פירושים בראשונים, לא ניכנס לזה, אבל בסדר, יש, רק בשביל הדוגמה, יש כל מיני שמות. אדנות, אדון הכל. כל השמות האלה הם בעצם הנהגות שיש בעולם. אנחנו... כשאנחנו נמצאים במצב של הנהגה, זה מצב נורמלי, זה מערכת המשפט, כמו שזה מכונה בלשון הרמח"ל, שיש מערכת הטבע, אתה בריא, אתה חולה, אם אדם חולה הוא הולך לרופא, הרופא נותן לתרופה, מערכת הטבע. היא מערכת חשובה, חייבים להיות מודעים אליה. יש מערכת עליונה, פנימית יותר, שהיא מערכת המשפט. מערכת המשפט זה אומר, עשית עבירה, אתה מקבל עונש, עשית מצווה, אתה מקבל שכר, יש גלגולים, יש השלמות בעולם, יש תפקידים, יש מערכת שלמה. ושם המערכת הזאת מתנהלת על ידי השמות הקדושים. אלוקים. מה זה אלוקים? דיין, שופט, מגיע לך, לא מגיע לך, ככה המערכת מתנהלת. יש מערכת שלישית שהיא הרבה יותר עמוקה ולא מושגת, והיא מערכת הייחוד. מערכת הייחוד זה מהוויה. בלי סיבה, בלי הבנה, מעבר להכל. לישועו שחוקי ויסי, הוויה. זה בעצם כל הרעיון של הרמח"ל בדרוש הייחוד, להתחבר להוויה שהוא מעבר לכל ההנהגה, המשפט והמערכת והשמות הקדושים שמנהלים את העולם לפי מערכת מסוימת שמגיעה לך, לא מגיעה לך, באיזה מצב אתה, באיזה שנה אתה, איך אתה מתנהג וכו'. אלא מעבר להכל, הוויה שמהווה את העולם בלי סיבה, בלי גמול, בלי התניה. כן עבירות, כן מצוות, ברגע שאדם מתחבר להוויה, זה מרפא את הכל. מקווה ישראל, הוויה, זה מקווה שמטהר את הכל. מציאות אחרת לגמרי, כמו שהוא ערך ורוחב בדרוש הכיווי. כשאנחנו מדברים על הוויה, מדברים על המידס רחמים הזאת. היא לא קשורה למעשים, היא לא נמצאת בעולם המעשה. היא כבוי כביסי הוויה, אתה מקווה על הוויה, ויית אליי, הוא בוקע דרך כל המסכים, דרך כל העננים, ויית אליי, הוא נוטה אליי, ויש מה שבוסי, ויעלני מבור שעון, מתית היוון, ויוקם על סלע רגליי, כהנין אשורוי, והייתם מפישר חודש, וכו'. הוא מעלה את הבן אדם, אבל זה על ידי הכיווי, שיוצר את הקו, שממשיך את ההוויה פנימה לתוך המציאות, שהמציאות שאנחנו רואים במערכת המשפט, אלא שובר את הכל ונמצא מעבר להכל. לשבור את המעגל, המעגל הוא קדוש, המעגל הוא לא רע, אבל זה מעגל, שהסיבה, התוצאה, עשית תקבל, לא עשית לא תקבל, כיסויס למשפוט כמו שזה נקרא, יש מעגל כזה, זה ריבוע ועיגול, יש על זה אריכות גדולה, הגוין מדבר על זה, דווקא במקבועס, בפירוש המשנה יש, יש פירוש של הגוין על מקבועס, זה לא קבול, זה ניגלה, אבל שם באמצע הוא נכנס לעניין הזה של משולש ומרובע ועגול וכל זה, ויש על זה תרא בליקוט מהר"ן ותרא נ"ט, יש בזה אריכות, בסדר, לא ניכנס לזה עכשיו, אבל יש מצב, זה בעצם לגלות את ההוויה, לגלות את ההוויה. כשאנחנו מדברים פה על שם הוויה, אומר המהר"ל, זה בלי שיובט על המעשה, רק הוויה. לכן ראש ששב בתשובה, ועכשיו הוא צדיק, אז איך מדברים עליו, על המידת הרחמים שלו? שם הוויה. שמורה על הוויה, פשוט אני מדבר על המהר"ל בחידוש הגודס, כן? אצלנו כותב את זה מאוד בקיצור, אבל בחידוש הגודס הוא מעריך בזה יותר, שכך הוא מבלי בחינת מעשה, אני השם קודם שיחתו ואחר שיחתו, הוויה הוא שווה בשניהם שהם בלי חטא. הנה השם יזבור מצטרף לשניהם בשם הוויה, כי שם זה שמורה על הוויה פשוט שהוא הווה כך. הוא מביא פה גם לושן מגור אריה בשמויס בפרק למדל דויס בייס, ואם תוי מרביש להם במידות האחרות, כן, בפסוקים האלה, כל, ערך הפיים, יש חילוק בשמות, ומשום כך יש חילוק גם כן במידות. אבל כאן זה שני שמות הם, אתם שווים, איך ייתכן לחלק ביניהם לומר, כי השם האחרון יותר מידת רחמים מן הראשון, כי אפילו אחרי החטא. ואני אומר, אומר המהר"ל, כי גם בזה יש חילוק, כי גם בזה, וכך פירושו, כי הוא יתברך לא ישתנה לעולם, כי אף אם חטא האדם נגדו, עדיין הוא ברחמים. לא כבשר ודם, כאשר חברו חטא נגדו, נתרחק דעתו, ושוב לא יקבלו, אבל השם יתברך הווייתו נצחית, ואף אחר שחטא הוא ברחמים, ולפי כך השם השני, שהוא שם הוויה, פירוש אשר הוויתו נצחית, לא ישתנה, אף אם חטא ועושה עד שום המרחם. אבל זה בעצם הגילו של שם הוויה, ולכן החילוק שבין עמיד הסרחם קודם שייכתו, ועמיד הסרחם אחר שייכתו, אין שום הבדל שתיהם הוויה. שתיהם הוויה. וזה מה שאומר הרב אצלנו, אני חוזר לנסיב התשובה, אני הוויה קודם שיחתו, ירואה לי פירושו, כי הרשע ששב בתשובה, והרי הוא צדיק, ובצדקתו שווה למי שלא חטא. ולכן השימוש בשם הוויה הוא שווה בשניהם, וכמו שהרב הסביר בגוריה וחידוש הגונס, על הסוגיה הזאת, יש פה גם כן נקודה שדווקא שם הוויה בעניין הזה. ששם הוויה מגלה את הנקודה של האור, הנקודה הזאת. עד כאן סיימנו את ויעבר השם על פונו ויקרו, השם, השם. בעזרת השם, הקטע הבא הוא יסביר את קייל, אחר כך רחום וחנון, בעזרת השם בשיעורים הבאים.